תודה שהצטרפתם לפרק נוסף של אונר מורשת והיסטוריה. היום בתוכנית נשוחח על מבצע מוקד, המבצע שפתח את מלחמת ששת הימים, אשר חיל האוויר נטרל בו תוך שעות ספורות את היכולות האוויריות של צבאות מדינות ערב שהשתתפו במלחמה, מה שנתן את האות להצלחה המזהירה של צה"ל במלחמה. לי קוראים יונתן רווה, ונמצא איתי דוקטור נמרוד הגלעדי, מרצה להיסטוריה במכללות הצבאיות ומומחה להיסטוריה של חיל האוויר. שלום נמרוד.
שלום יונתן, שלום למאזינים.
בעצם המבצע שפותח את מלחמת ששת הימים.
נכון, אנחנו מדברים היום על מבצע מוקד, באמת מבצע שגם פתח את ששת הימים ופתח ברגל ימין, שגם הפך למודל לצורת הפעלה מיטבית של חיל האוויר, וגם הפך לסמל של חיל האוויר בסיאו, ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום, בעצם לשאול איך זה קרה, ובסוף גם מה קרה. אבל שאלת האיך היא שאלה מאוד מאוד מעניינת, בגלל, אני רק רוצה להזכיר, ב-56, דיברנו על זה בשיחות הקודמות, ב-56 בן גוריון לא היה מוכן שחיל האוויר יפעל לבדו, ולא היה מוכן לצאת בכלל למלחמה, בלי שחיל האוויר הצרפתי פרס לישראל טייסות צרפתיות, כדי להגן על שמי המדינה. ו-11 שנים לאחר מכן, ישראל יוצאת למלחמה, שהמלחמה מובלת על ידי חיל האוויר.
זאת אומרת, איזשהו תהליך שבסופו ממש מהפך בגישה האסטרטגית.
בדיוק. לא רק בגישה האסטרטגית, גם ביכולות של חיל האוויר שהיו התנאי. כי בן גוריון זה לא שהוא לא רצה בהכרח, גם הוא חשש לצאת למלחמה לבד, אבל בעיקר הוא לא שמח על חיל האוויר ב-56. וב-67 הדברים כבר שונים לחלוטין. על מרבית הדברים דיברנו, כשדיברנו על תהליכי בניין הכוח, ואני רק מזכיר, זה היה עשור של שינויים דרמטיים, של הצטיידות במטוסי סילון, של הצטיידות בכוח אדם חדש, צעיר וסס אלי קרב, של רוח חדשה ושל גידול, של דברים שונים. והיום אני רוצה לדבר על תהליכי בניין הכוח של מבצע מוקד. כלומר, בתוך העשור הזה גם התכווננו לקראת מלחמה ולקראת השגת עליונות אווירית בשיטה הזו. אז הזכרנו כבר, עזר ויצמן היה מפקד במרבית התקופה הזו, ובמידה רבה המבצע צבוע בצבאיו, אם כי בסופו של דבר מוטי עוד יהיה מפקד חיל האוויר בזמן המלחמה, והוא זה שיפעיל. דיברנו על כניסת מטוסי הסילון המתקדמים, כמו מיראז'ים, כמו ווטורים שיכולים להגיע לטווח רחוק ואחרים. הזכרנו את השינוי בכוח האדם, ודיברנו על מדיניות הריסון של חיל האוויר וההימנעות מההפעלה בשנות ה-50, שבהדרגה הופכת לשינוי שישראל מפעילה יותר ויותר את המטוסים בתגמול על תקריות בטש, ובעקבות זאת בהדרגה יש קרבות אוויר ונפילה של מטוסים, ואז בסופו של דבר ב-67 יוצאים למלחמה, מלחמת ששת הימים. הבסיס למלחמה היה באמת מבצע מוקד. מבצע מוקד זה מבצע שהרעיון הבסיסי שלו הוא להשיג עליונות אווירית. עכשיו אולי כדאי להתחיל פה רגע בקצת מונחים. מה זה עליונות אווירית? אז עליונות אווירית היא שליטה בשמיים בצורה שמאפשרת לכוחות שלך לפעול ללא הגבלה, ומונעת מהצד השני לפעול בחופשיות. יש לה שני נדבחים, אחד הגנתי, כלומר שלא יתקיפו אותך באופן חופשי, אז יש לך עליונות אווירית בשמך או הגנה אווירית, והשני, שהכוחות התוקפים שלך יכולים לתקוף בחופשיות. מהרגע שמתחילים לטוס מטוסים, כבר טרום מלחמת העולם הראשונה, סיפור עליונות האווירית, השגת עליונות האווירית, הוא שאלה גדולה איך להשיג אותה, ואחת האפשרויות, אפשרות אחת זה להילחם בקרבות אוויר ולהפיל את המטוסים שבאים להילחם איתך. זה מאמצים רבים, בקרבות לא תמיד מנצחים, לפעמים גם מפסידים, וזה כמו ניקוש עשבים, זה פעולה מתמשכת ורציפה. אפשרות אחרת היא להשמיד את חיל האוויר על הקרקע. מטוסים על הקרקע הם פגיעים, הם על שלושה גלגלים שבקושי זזים, בניגוד לפעולה באוויר שהם מהירים, והמהירות היא מנגנון ההגנה הגדול שלהם, שהם יכולים להגיע גבוה, רחוק, ולשאת פצצות על הקרקע, הם ברווזים יושבים שלא עושים כלום, והם מאוד מאוד פגיעים. והרעיון הזה קסם לרבים, והיו דוגמאות רבות להשגת עליונות אווירית בהשמדת חיל האוויר של היריב על הקרקע. הגרמנים היו אחד הצבאות שנקטו בזה כחלק מהבליצקריג, ואז בפתיחת מלחמת העולם השנייה, בקרבות על פולין, משמידים ביום השני למלחמה את רוב חיל האוויר הפולני, משמידים 500 מטוסים, מרביתם על הקרקע. אותו דבר גם במערכות על צרפת, נורווגיה ומבצע ברברוסה, המבצע הגדול של הצבא הגרמני נגד הצבא הסובייטי, נפתח כשחיל האוויר הגרמני מצליח תוך 3 ימים להשמיד למעלה מ-4,000 מטוסים מתוך 5,000 שהיו לסובייטים בגזרה. למעשה חיל האוויר הסובייטי מושמד ב3 ימים, וביום הראשון לבד למעלה מ-1,800 מטוסים. ואפשר להזכיר את פרל הרבור וכולי, והמודלים האלה היו מוכרים. כלומר, חיל האוויר הכיר, ידע, וכבר במלחמת העצמאות, ב-48, רוצים להשיג עליונות אווירית, בעיקר מול הצבא המצרי, ורוצים להפציץ את המטוסים המצרים על הקרקע. נשים כמה פעמים, במבצע יואב זה גם עובד, מפציצים את אל הריש, משמידים 4 מטוסים על הקרקע, ינסו לחזור לזה שוב, והתפיסה הזו, הרעיון הזה, מרחף בחלל האוויר שוב ושוב ושוב, ולכן זה לא משהו שצץ פתאום.
זה לא משהו שאנחנו נמצאנו.
ולא משהו שאנחנו נמצאנו, נכון. הסיפור מתחזק עוד יותר אחרי מבצע סיני. במבצע סיני חיל האוויר הוגבל רק למשימות הגנה, וביום השני, בלילה השני, ביום השלישי למלחמה, נכנסות גם צרפת ובריטניה, והם כדרכה של מלחמה, דבר ראשון אתה רוצה להשיג עליונות אווירית, ובתקיפות בלילה הם משמידים למעלה מ-200 מטוסים מצרים ב8 שדות שממערב באזור תעלת סואץ וממערב, ובעצם תוך ימים ספורים, תוך יומיים, מצליחים להשיג עליונות אווירית מוחלטת, וגם פה הלקח היה מאוד מאוד ברור. זה חיוני לעשות את זה, זה חשוב לעשות את זה, הם עשו את זה בלילה בכלל עם מפציצים כבדים שהגיעו מהגובה ותקפו את שדות התעופה. ישראל פיתחה שיטה אחרת, לא הייתה ליכולות, לא היו לא יכולות לילה, לא היו מפציצים כבדים, אבל הרעיון היה
רעיון
השגת עליונות אווירית ועל ידי השמדת מטוסים על הקרקע, היה כבר מלחמת העולם השנייה, והיה בצהל, והיה בחיל האוויר, וכבר לפני מבצע קדש, ובטח אחריו, לאור מה שעשו הצרפתים והבריטים במצרים, מוקד הפעילות של חיל האוויר, התכנון, הפקודות, כתיבת פקודות, אימונים, הצטיידות באמל"ח מיוחד, וכל המערכת הזו, הייתה מיועדת להשגת עליונות אווירית באמצעות תקיפת שדות התעופה של האויב והשמדת המטוסים על הקרקע במהירות. ובעצם בעשור שמ-56, 57 ועד 67, אנחנו רואים הרבה מאוד שינויים בפיתוח התפיסה הזו, ועל זה מעניין לדבר. ראשית, הסיפור, כמו שאמרנו, דבר ראשון, המוקד היה תשת. זה קיצור ראשי תיבות לתקיפת שדות תעופה, והמילה תשת, 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 אימונים לקראת תשת, התשת היה הסיפור המרכזי, והבסיס הוא דבר ראשון, בוא נדע מה יש לאויב, ולהשיג מודיעין, כמה מטוסים, איפה הם נמצאים, מה שדות התעופה, מה הפריסה שלהם, ודי מהר התברר שמספר המטוסים של חיל האוויר לא מספיק כדי לתקוף את כל שדות התעופה של האויב, במכת הפתיחה, ואז אם אתה לא מצליח אז הם אמרים לאוויר, ובעצם לא הצלחת להשמיד אותם על הקרקע. ואז השאלה, מתחילים לשבור את הראש, איך מנצלים באופן טוב יותר את מטוסי חיל האוויר, ומתחילים לפתח פה רעיון יפה מאוד שאומר ככה, יש לך 200 מטוסים, סדר גודל, 200 מטוסי קרב, זה מה שיהיה ב-67, איך אני מנצל אותם בצורה אפקטיבית? כל זמן שמטוס על הקרקע הוא לא יעיל. כמה שיותר מהר להחזיר אותו אחרי שהוא נחת, להחזיר אותו שיהיה באוויר ויטוס ויפעל ויתקוף, זה מגביר את היעילות שלו, ובעצם אם אני יכול לעשות סבבים, סבבי חימוש מחדש קצרים, אני בעצם יכול להכפיל את מספר המטוסים בפועל שיש לי. ואז עם 200 מטוסים, אבל עם סבב מאוד מאוד מהיר, אני יכול בעצם לפעול כאילו יש לי חיל האוויר כפול אפילו. ומפתחים את הסבב ומגיעים למספרי C. מטוסים שנוחתים, תוך 7 דקות ממלאים אותם בדלק, מחמשים אותם מחדש, הטייסים לא יוצאים בכלל מהקוקפיט, והופ, הם ממריאים מחדש למשימה נוספת, שוב, בתקיפת שדות תעופה.
זאת אומרת, וככה מחפים על המחסור, על
נכון, וככה מחפים על המחסור. שיטה אחרת היא למספר יפים. מטוס לא בא ליף אחד זורק את הפצצות והולך, אלא מגיע, תוקף עם פצצות, ואז ממשיך ליפי צליפה ויפים נוספים. וכך בעצם הרעיון הוא לנצל באופן מיטבי את המשאב המוגבל שיש לחשוב המטוסים. שינוי אחר, שהולכים ומפתחים אחרי מבצע כדי שמנסים להבין, אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים לתקוף את המטוסים, אבל אם אנחנו לא תופסים אותם מיד על הקרקע, הם ימריאו, ועכשיו עוד פעם אנחנו עוברים לקרבות אוויר, וזה כבר נהיה יותר מסובך, ואתה גם נלחם, ואתה גם נופל. איך אנחנו בכל זאת תופסים אותם על הקרקע? ומשנים את התפיסה ואומרים, התנאי לתפוס את המטוסים על הקרקע הוא לפגוע במסלולים. כלומר, אם המסלולים ייפגעו, לוקח זמן לתקם אותם, 3 שעות, 4 שעות, 6 שעות, זה תלוי איזה מסלול, מה גודל הבור שנפער במסלול, מה גודל הפצצה, ובזמן הזה, עכשיו אנחנו יכולים לבוא ובנחת לתקוף את המטוסים. ואז מתעצבת תפיסה שאומרת, שלב א', תקוף את המסלולים. עצרת את ההמראות, עכשיו תתקוף את כל המטוסים שנמצאים בבסיס הזה, וככה הולכים ומפתחים.
אבל כל הדבר הזה, זה לא לוקח יותר מדי זמן, שאתה קודם כל תוקף את המסלולים, וגם שאתה צריך לחזור לבסיס, והלוך ושוב ככה.
אז אחרי זה לוקח זמן, זה לא בשתי דקות, זה לוקח כמה שעות.
ואז האויב לא יכול פתאום להגיב.
אבל תפסת אותו, הוא עכשיו כמו היד שלו לפוטה מאחור, אין לו מסלולי טיסה שיכולים לפעול, אז איך יגיב? לוקח לו זמן לתקן. בזמן הזה אתה חוזר ומשמיד לו את המטוסים. וזה הרעיון, למצוא את נקודת התורפה, שזה המסלולים, לפגוע בהם, ועכשיו הוא בעצם לא יכול לעשות כלום.
לא משנה כמה, בעצם אתה מרוויח ככה המון המון זמן.
בדיוק.
ואתה משתק אותו לגמרי.
בדיוק. זה היה הרעיון המבריק. שוב, תוכניות אחרות, קודמות, הגרמנים ופרל הרבור לא פגעו במסלולים, פגעו ישר במטוסים. אבל אם לך מספיק מטוסים, ואתה לא יכול להתנפל בבת אחת על כולם, אתה מתחיל לחשוב אחרת, ומפתחים את התפיסה הזו, ובהתאם גם מנסים לפתח המלח, המלח מיוחד לתקיפת המסלולים, קראו לזה פפם, פצצה פוצחת מסלולים. לא הייתה כל כך יעילה, זה לא חשוב, אני אומר רק, זה סיפור מעניין, איך אתה מבין את האתגר שלך, ומתחיל לתת לו מענה, והמענה יהיה רב מימדי. יהיה גם פיתוח של המלח, וגם אימונים, וגם תוכניות, וגם מודיעין, וגם ניסיון להבין, אז איזה מסלולים, יש מסלולים מאספלט, מסלולים בטון, כל מסלול נראה אחרת, יש לו משמעות אחרת, מה הרוחב, מה האורך. בקיצור, זה הופך להיות מבצע אחר, בעקבות ההבנות האלה, והולכים ומפתחים עכשיו תוכניות במהלך כל העשור הזה, והיו להם הרבה מאוד גלגולים, הם לא כל כך חשובים, רק כדאי להכיר שמוקד בסופו של דבר הייתה הפקודה האחרונה, אבל לפני כן הייתה פקודה שקראו לה צלע, ופקודה שקראו לה רות, ופקודות שקראו לה שקע וטקע, הם כל מיני תרחישים, הם לא חשובים. בסופו של דבר הם היו בעיקר גם בעקבות שינויים אצל האויב. ב-62 מתחילה חשיבה מחודשת, שוב כל הזמן אומרים, אוקיי, בואו נראה איך אנחנו בכל זאת מפצחים, ופה היו שני אנשים מעניינים, אבל שוב, הפרויקט היה פרויקט של מאות אנשים, ממפקד חיל האוויר, מפקדי טייסות, מפקדי בסיסים, טייסים, עשייה ומחשבה כל הזמן איך להשיג עוד ועוד יתרונות בניסיון לתקוף שדות תעופה ולהשמיד את המטוסים על הקרקע. ואז מגיעים רען מבצעים יעקב נבו והרמד שלו רפי סברון, וביחד הם מתכננים מחדש ובודקים את כל יכולות חיל האוויר, טווחי הטיסה וכמה חימוש הם נוסעים המטוסים, ומה הם יכולים לחדור הפצצות, ומה יכולות האויב, מה מסלולי הטיסה, ואיזה מטוסים טסים, ואיפה המטוסים היותר מסוכנים והפחות מסוכנים, ומה כיסוי המקם, ומה יכולת שלך לטוס באופן נמוך, ולאט לאט לאט בונים תוכנית. ובמרץ 65, שנתיים ומעלה לפני 6 הימים, מפרסמים את הפקודה, תוכנית אב. מה זה תוכנית אב? ראשית, יש לה כמה אופציות להפעלה. אופציה אחת זה רק מצרים, אופציה שנייה זה רק סוריה, אופציה שלישית זה רק שדות התעופה, זה אופציה נגד מצרים, סוריה וירדן. אופציה רביעית, מצרים, סוריה, ירדן, לבנון ועיראק. כלומר, יש הרבה מאוד אפשרויות הפעלה. ודבר הבא, הם שולחים את הפקודה לטייסות, הטייסות מתאמנות, מהירות הערות, ובהתאם מתקנים את הפקודה, ויש כל הזמן שינויים. כלומר, זה שכתבו פקודה, אוקיי, היא פקודה נושמת, היא פקודה שמדברת עם השטח. ומה שמעניין, שבסופו של דבר, במרץ 67 מפיצים גרסה חדשה, גרסה האחרונה, שוב, אחרי הרבה מאוד התאמות, והמשמעות שביוני 67 הייתה לחיל האוויר אופציה טובה, אופציה התקפית, מוכרת, מגובשת, שטייסות כולם הכירו והשתפשפו עליה, והיה עם מה לעבוד. האם זה היה 3 שנים לפני כן, אולי לא היה בכלל מבצע מוקד. טיימינג זה כמעט הכל בחיים. אז מה הייתה מטרת התוכנית? מטרת הפקודה, מוקד, ואני מצטט עכשיו, זה לשתק את חיל האוויר של האויב, ואמרתי, האויב ייבחר בהתאם לאופציה, על ידי פגיעה במסלוליו, והשמדת מרב המטוסים על הקרקע, תוך הגנת שמי המדינה וביצוע יתר המשימות של החיל לפי התפתחות המלחמה. וכמו שאמרתי, לא ידעו איזה מין מלחמה הזאת תהיה, ואיך היא תתפתח, אז היו הרבה מאוד אופציות הפעלה. מה השיטה? השיטה, וגם פה מתוך הפקודה ממרץ 67, שדות התעופה של האויב יותקפו במטסים רצופים של כל מטסי התקיפה, למעט 8 עד 12 מטוסי שחק. אני רגע רוצה להתרכז על העניין הזה. לחיל האוויר היו 203 מטוסי קרב אז, ב-67, אביב 67, מתוכם, בגלל שהייתה תקופת המתנה, הצליחו להשמיש 197, זה 97%, זה מרשים ביותר. מתוך כל הסדק הזה, השאירו רק 4/4 של מטוסי מיראז', 12 בסך הכל כדי להגן לשומי המדינה, וכל השאר שולחים להתקפה. זה לכאורה לקיחת סיכונים עצומה, נדבר על זה בהמשך, האם זה היה לקיחת סיכונים או לא, אבל כמעט ולא השארת כוח להבטחה של הבסיסים שלך, ומה יהיה אם הם יעשו לך אותו דבר? שאלה.
זאת אומרת, אמרו על ההגנה.
אנחנו תכף נדבר על זה, לא אמרו, אבל לקחו סיכון מושכל. ותכף נראה למה הוא מושכל, כי היה מודיעין והיה כל מיני דברים. הדגש הוא על האויב העיקרי, זה היה מצרים. מצרים עד חתימת הסכם השלום הייתה במשך 30 שנה האויב באי הידיעה הגדול של ישראל, מעצמה אזורית, מדינה גדולה, מדינה עם הרבה מאוד יכולות, ומנהיגת העולם הערבי. סוריה, ירדן, ודאי לבנון, הם בקנה מידה אחר לגמרי, ולכן תמיד הפוקוס היה מצרים. ועוד אומרת השיטה, בשדות יותקפו מסלולים, ואחרי כן בעצם המטוסים. והרעיון היה לרכז מאמץ, ולכן גם שמה מוקד. הריכוז הוא כל המשאבים על שדות התעופה, תחילה מסלולים, ואחרי כן מטוסים, והגדירו את סדרי העדיפויות של הפקודה. מה סדר העדיפויות? דבר ראשון, אחרי שישמעת את המסלולים, להשמיד את כל המפציצים, כי הפחד הגדול שעכשיו יבואו ויפציצו את תל אביב, כמו שהפציצו ב-48, כשעשרות אזרחי ישראל נהרגו מתקיפה של מטוסים מצריים. אחרי כן, השמדה מוחלטת של כל המטוסים בשדות שמסוגלים לתקוף את ישראל בטיסה ישירה, וזה בעיקר השדות בסיני ולאורך התעלה ושדות בירדן וסוריה. אחרי כן להשמיד את מטוסי המיג-21 והסוחוי 7, זה מטוסי מיג-21, מטוסי עירות המתקדם, שיכול להילחם בקרבות אוויר נגד ישראל ולהצליח. אחרי כן, השמדת מקסימום מטוסים על הקרקע, כלומר כל מטוס שיש, מפציץ, לא מפציץ, גם מטוסי תובלה, הכל, ובסוף פשוט להוציא, לעשות כמה שיותר נזק בשדות התעופה. ושוב, הרעיון הוא החשש העמוק בכלל מתוקפנות מצרית והפצצה של הרנו. אז דבר ראשון, להסיר את האיום הזה. ואחרי כן, לטפל ביכולות ההתקפיות של הצד שלך, כאילו להגן. מכניסים מודלים שלא היו קיימים בעשור שלפני כן, אלא מתפתחים בעשור שאחרי מבצע סיני, וזה חקר ביצועים. היום חקר ביצועים בחיל האוויר, זה גוף מוכר, ידוע, הרבה מאוד דברים נסמכים עליו, אז זה היה דבר חדש. וחקר הביצועים מתחילים לארגן ניסויים, ניסויים לבדוק את הפצצות, וכמה זמן אפשר לתקן מסלול, ומה עומק הפצצות, ואיך תוקפים בזוג וברביעייה, וכמה, מה סיכויי הפגיעה, ומה סיכויי ההיפגעות, והסיכויים הם לא היו כל כך גדולים, דרך אגב, סיכויי הפגיעה במטוסים על הקרקע לרביעייה, ליאב של רביעייה 50%, כלומר, אם יש רביעייה של מטוסים ישראלים, תוקפת מטוסים מצרים בשדה התעופה, רביעייה ביאף אחד תשמיד שני מטוסים. אז מה צריך לעשות? כמה יאפים כדי להשמיד כמה שיותר. ואותו דבר גם סיכויי הפגיעה של הפצצות עמדו על 50%, ועכשיו הולכים ומתכננים את הפקודה בהתאם לתכנונים האלה של חקב או לנתונים האלה. מנסים לתכנן, להבין מה יהיה סיכויי העבדות של חיל האוויר, והנחה בחקה, והנחה לפני המבצע הייתה שבמהלך המבצע רבע ממטוסי חיל האוויר ייפגעו, כלומר עבדות חיל האוויר יעמדו על רבע, מתוך 200 מטוסים, סדר גודל 50. באמת, אנחנו נראה את התוצאות, הן לא היו רחוקות מזה. הקווים המנחים של הפקודה היו אלה. דבר ראשון, השגת ההפתעה חיונית. בלי הפתעה, הכל מתחרבן. ולכן, צריך לתקוף כמה שיותר שדות, בו זמנית, בשקט מוחלט לפני כן, ולהפתיע כמה שיותר מטוסים, כמה שיותר שדות תעופה. כי אם השארת שדות אחרים פתוחים, מתרכז רק בשניים, שלושה שדות, ימריאו מהמקומות האחרים. ולכן, יחסית מעט מטוסים לכל שדה. יחסי.
כדי שקודם כל בעצם לנטרל את השדות,
בדיוק.
כמו שאמרנו קודם, דרך המסלולים.
נכון, וכמה שיותר שדות. בו זמנית ובהפתעה. כלומר, לשם כך, דממת הלכות, שאף אחד לא יודע בכלל שאתה ממריא. ותכף נראה, גם יעשו עונה. מינימום מטוסי יירוט להגנת שמי המדמה. המדינה, דיברנו על זה 8-12, לחזור ולהשמיד מטוסים על הקרקע, כלומר, בזכות הסבב המהיר, מטוסים שתקפו חוזרים, מתחמשים, ממלאים דלק, ומיד חוזרים לאותו מקום, ובעצם יוצרים בשדות האלה רצף של תקיפות, לפתוח מרווחים בין המבנים, כדי שהם לא יפריעו אחד לשני, ואז יש 12 דקות בין מבנה למבנה, רביעייה, מגיעה, תוקפת, יש לה 12 דקות, לעשות 3-4 יפים, חוזרת, מגיעה רביעייה הבאה. וכך, הולכים ומגלגלים את המבצע, מקצים לכל טייסת ולכל רביעה את היעדים בהתאם לטווחים, ליכולות, לתצורות, לדלק, לחימוש, למטוסי האויב, מקומות שיש מיג 21, ישלח מטוסי מירה שיוכלו, אם ימריאו, יוכלו להילחם איתם בקרבות אוויר וכו' וכו'. ובהתאם אנשים לומדים, וכמו שאמרתי, הרעיון הוא להפתיע, ועכשיו אם צריך, פורסים מטוסים מרמת דוד, מקדמים אותם. טייסת 107 מרמת דוד, מטוסי אורגן מתקדמת ללוד. טייסת 109 מסתר רובת פורסת לתל נוף, כדי שהטווחים יעמדו בדרישות אם הולכים נניח למצרים. כשמוטיות בסוף המלחמה מנסה לסכם את הסיפור, הוא אומר, את מוקד ניצחו ארבעה דברים. המודיעין, התכנון, השליטה והביצוע. ואני רוצה לומר כמה דברים על הדברים, על ארבעת הנקודות האלה, כי אני חושב שהוא צדק, ונוסיף עוד כמה דברים. אז באמת זה היה מבצע, נתחיל במודיעין, שהמודיעין היה בעל חשיבות עליונה. וכמו שאמרתי, מוקד הוא מודל להפעלה נכונה של חיל האוויר, גם היום. בלי מודיעין, חיל האוויר מאוד לא יעיל. אין לך זמן להתחיל לאסוף את המודיעין כשאתה מגיע לשטח. אתה מגיע ובום, אתה רוצה לפגוע בדיוק במטרה כדי להיות יעיל ואפקטיבי. להתחיל להסתובב ולחפש, עכשיו כבר הדברים מתחילים להימרח, מטוסים מתחילים להמריא וכו'. המודיעין היה מאוד מאוד מדויק, ידעו בדיוק איפה כל טייסת, איפה כל מטוס, איפה נמצאים הטייסים, ובהתאם חיברו את המשימות. אבל זה לא רק מודיעין מקדים, זה היה גם מודיעין בזמן אמת. וקודם שאלת עם לקיחת הסיכונים, במבצעים מיוחדים, בשנים שקדמו למבצע, מטמינים כוחות של סיירת מטכ"ל ומסוקים שמובילים אותם, כל מיני מכשירי האזנה, מתקני האזנה, שמאפשרים לדעת בכלל, יחד עם כיסוי מקמי של מקמי חיל האוויר, האם המצרים בכלל מודעים. ואז אתה יכול לדעת במודיעין של זמן אמת, מה קורה בצד השני? האם הצלחת להפתיע? האם חשפו אותך? מה תמונת המצב? והמודיעין הזה, המקדים ומודיעין זמן אמת, הם דברים קריטיים. התכנון, כמו שאמרתי, היה מאוד מאוד מדוקדק. תכנון של נתיבים בהתאם לגילוי המקם. זמנים, על פי כל מבנה והנתיב שלו, גוזרים את הזמנים לאחור, ובהתאם זמן המראה וזמן בנתיב. קובעים את שעת השין. שעת השין, תכף נדבר על זה, אבל צריכה להתאים לחיל האוויר. ובעניין הזה, צהל או כוחות היבשה יתאימו את עצמם לחיל האוויר, כי אם מבצע מוקד הוא הפיבוט, החלוץ שאחריו כל המלחמה, אז תעשה את התנאים המיטביים כדי שהמבצע יצניח. אז מתי אתה רוצה? בבוקר, בלילה, או ראשון, צהריים? יש הרבה מאוד דילמות ואפשרויות לשעת השין. בתכנון עוד אמרנו, הפתעה, כדי להשיג את ההפתעה, גם נקטו במהלך של הונאה, וביום המבצע עצמו, מטוסי פוגה מגיסטר מבית ספר לטיסה, המריאו לאוויר ודימו לא מטוסי פוגה מגיסטר, אלא את מטוסי הקרב, כאילו המריאו ליום אימונים רגיל, כדי לא לחשוף את התכנון מוקדם מדי. ובסופו של דבר התקיפה היא תהיה באחריות הטייסות, ובין הטייסות באמת יש אימונים רבים במשך שנים למשימה הזו. למעשה חיל האוויר, מטוסי הקרב של חיל האוויר מתאמנים בשנות ה-60 על שתי משימות. אחד, קרבות אוויר. שתיים, תקיפת שדות תעופה. ולוקחים הרבה מאוד סיכונים, ובסוף יכולת הביצוע הייתה מושתתת על האימונים. עכשיו, כשאני אומר סיכונים, זה אומר שתשים מאוד מאוד נמוך בניווטים ובתקיפות שדות התעופה. מאוד נמוך שאנשים גם נפגעים, ובמהלך האימונים נהרגים. סגן משנה עזרא זרזיף נהרג ב-63, כשמטוס האורגן שלו נכנס בקרקע בזמן אימון תשת. 3 שנים אחר כן, ב-66, סגן יעקב ברמן נהרג גם כשהוא נכנס בקרקע בתשת. כלומר, זה אימונים קשים ומסוכנים, אבל בעקבותם הגיעו לרמת מיומנות מאוד מאוד גבוהה במשימה הזו. כלומר, יכולת הביצוע הייתה מאוד מאוד גבוהה, וגם בתקופת הכוננות תרגלו שוב, ומטסים גדולים, ואיך פועל, מפעילים את כל האופרציה, כי האופרציה בסוף היא הרמת כל מטוסי הקרב בו זמנית, וכל השמיים מלאים מטוסים, איך הם לא מתנגשים, איך הכל מתוזמן, איך הכל פועל, והכל בעצם נשלט בשליטה מרכזית על ידי מפקד חיל האוויר מבור הפיקוד. וגם פה זה באמת תפיסה ייחודית לחיל האוויר הישראלי של שליטה מרכזית במשימות ההתקפה. רעיון שליטה מרכזית על כוח אווירי הוא רעיון ישן, מלחמת העולם השנייה, הקרב על בריטניה, איך מגנים על שטח, מכל מיני סיבות, זו לא הרצאה הזו, שליטה מרכזית יעילה. בהתקפה זה חריג, בדרך התקפה הרבה פעמים מטוסים מקבלים משימה בהצלחה, שלום ולהתראות. ופה חיל האוויר שלט באופן, מפקד חיל האוויר שלט באופן מדוקדק. האמרה למטס הראשון, אמרנו, הייתה בדממת הלכות, אבל מהרגע שמטוסים התחילו לתקוף את שדות התעופה, הסתיימה דממת ההלכות, ועכשיו מפקד חיל האוויר יכול לשנות ולהסיט מטוסים מהמטרות שלהם, וכך הוא עושה. ואם בצהריים שדות תעופה במצרים כבר אין צורך לתקוף אותם, הוא מסיט מבנים שהם בדרכם למצרים ומעביר אותם לתקיפה בירדן. זה רעיון השליטה המרכזית, שאתה בכל נקודה יכול להסיט, לשנות, להעביר ישירות למטוסים את הפקודה. והדבר, הנקודה הרביעית שאמר מפקד חיל האוויר, זה איכות הביצוע, ובאמת הביצוע היה מופתי. כמו שאמרתי, מתוך 203 מטוסים יצאו לתקוף כמעט 185 מטוסים. בעצם הרעיון הוא יוזמה של חיל האוויר, מכה מקדימה עם טיסה בגובה מאוד מאוד נמוך של 100 רגל, רק כדי להבין, זה 30 מטר מעל הים. אין בעיה גם להיכנס בשבריר שנייה של חוסר תשומת לב ונכנסת למים. דממת הלכות, וכשאומר מוטי עוד איכות הביצוע, זה מעבר לכל הדברים האלה, זה גם דבקות במשימה, וכשצריך גם מאלתרים כדי להשמיד. אז כל אלה היו התוכניות, ועכשיו רגע כמה מילים על המבצע עצמו, אבל אני חושב שוב, זה מבצע יחסית מוכר, הסיפור המרכזי זה איך בנו אותו. אז ההחלטה על המבצע היא דבר לא מובן מאליו. ואני מזכיר, זה היה אחרי שבועיים וחצי של תקופת כוננות.
תקופת ההמתנה.
נכון, תקופת ההמתנה, שהיה חשש גדול מאוד בישראל מפני מתקפה ערבית משולבת, שמצרים תתנפל, כניסה של 100,000 חיילים לסיני, של אוגדות מצריות שבדרכם לבאר שבע ותל אביב. ואחרי תקופה של תקופת ההמתנה, בסופו של דבר, ממשלת ישראל מחליטה לצאת להתקפה. כיוון שהסיפור היה מבוסס על הפתעה, אז ברביעי לשישי מחליטה הממשלה לצאת למלחמה. ועכשיו יש פה שאלה מעניינת. כל העולם מחכה למלחמה הזו. איך משיגים בתוך כוננות סי כזו של כל העולם, בוודאי הצבאות המצריים, הפתעה? והרעיון היה באמת הפתעה טקטית. כלומר, הממשלה החליטה לצאת למבצע, אבל שמרה על זה בסוד. אף אחד לא ידע, גם לא בצבא, מעטים מאוד ידעו מה החליטה הממשלה. ובחיל האוויר, מפקד חיל האוויר מעביר את ההודעה הזו למפקדי הבסיסים רק בערב, בערב של הרביעי לשישי. הם הודיעו למפקדי הטייסות בסוד בערב, והטייסים והטייסות ידעו על זה רק בבוקר הביצוע. הם הגיעו ב-4:45 לטייסות, ברבע ל-5 בבוקר, ושם אומרים להם, אנחנו יוצאים עכשיו לטוס. למה שתרגלנו כבר מאות או עשרות פעמים, עכשיו זה אמת. כלומר, חשיפת הסוד הייתה מאוד מאוד מוגבלת, והפתעת גם את הטייסים שלך במטרה להשיג הפתעה הרבה יותר גדולה. ומחליטים, כמו שאמרתי, מדינת ישראל, ממשלת ישראל החליטה לצאת. שאלה מקדימה, מה תהיה שעת השין? אז שעת השין בסופו של דבר נקבעה ל-7:45 זמם, זמן מעל מטרה זה זמם. כמו שאמרתי, זה היה בגלל דרישות חיל האוויר. חיל האוויר לא רצה מוקדם מדי, באור ראשון, הרבה פעמים בוודאי מעל מצרים, מעל הדלטה יש ערפילים ולא רואים, יש בעיה ואתה לא רוצה להמריא ולהסיע את כל הארמדה הזו בחושך. בלילה או לקראת הלילה לא יהיה לך מספיק זמן להשלים את כל מה שאתה צריך באותו יום, כי הפצצת המטוסים זה רק שלב ראשון. 7:45, שעה עגולה, לא עגולה אלא שעה ששוברת, היא מספיק מאוחרת אחרי אור ראשון. בשבע הטייסים המצרים שהיו בכוננות אור ראשון יורדים מכוננות. ועוד איזה אנקדוטה שמוטי עוד בדרכו לקריה, ב-7:45 פקקים, והוא אומר, איפה יהיה חיל האוויר המצרי, איפה יהיה המפקדים, איך אני תופס אותו במקום הכי קשה, כשהוא בפקק. 7:45. וזה יהיה השין. ובאמת, ממריאים בחמישי ליוני 1967, בסביבות השעה 7, ממריאים 180, למעלה מ-180 מטוסי חיל האוויר, לתקוף, או 173, לתקוף 11 שדות תעופה במצרים, בעיקר בסיני, באזור הדלטה ובתעלה, כשהזמם הוא 7:45. ומה שמעניין שזה עובר, המבצע באמת עובד כמעט חלק, כמעט על פי תכנון. התכנון הניח שיהיו קרבות אוויר ויהיו עבדות ויהיו התנגדויות. אבל יחסית, מתוך 46 מבנים מתוכננים, רק 4 לא ביצעו על פי תכנון. כלומר, 42 מבנים פעלו על פי תכנון. הצליחו לתקוף 11 שדות, תכננו 9, אבל תוך כדי הוסיפו עוד מבנים על שדות תעופה נוספים. 4 שדות בסיני, שדות באלריש, בג'בל ליבני, בביר גפגפה ובירת מדה. מערבית לתעלה עוד 3 שדות, כברית, פעיד ואבו סוואר. באזור הדלטה, אינצ'אס, קהיר מערב, ובגלל טעות בניווט גם קהיר בינלאומי. ומדרום לתלטה, במעלה הנילוס, גם בני סואף, שהיו בו מפציצי טופולה. ובקיצור, בבת אחת, ב-7:45, תוקפים 11 שדות תעופה. ובעצם משתקים את חיל האוויר, ובאמת, על פי תכנון, פוגעים במסלולים. ואחרי כן כל מבנה מבצע עוד שלושה יפי צליפה, ומיד אחריו מגיע מבנה נוסף, וגם הוא תוקף את המסלולים, ואז הולך ליפי צלילה, יפי צליפה, ובממוצע ארבעה מבנים תקפו כל שדה, היו אבל שדות שהיו בהם יותר מטוסים, שנקפו גם על ידי שבעה מבנים, ומיד מבנה שתקף חוזר לארץ לנחיתה, מתחמש וחוזר להמשך הפעילות. עכשיו גם יכולים להפנות אותו לשדות אחרים. בקיצור, בגל הראשון הושמדו בסך הכל 204 מטוסים, מתוכם 189 על הקרקע ועוד 9 באוויר. מתוך סך הכל למעלה מ-400 מטוסים, 420 מטוסים של חיל האוויר המצרי, משמידים בגל הראשון שהסתיים ב-9:30, שעה 45 ובום, 200 מטוסים מצרים כבר אינם. ומיד ממשיכים בגל הבא, כי מטוסים שנחתו מיד ממשיכים, והגל הבא הוא כמה דקות אחרי 9:30. אז יש בעצם רצף של 3 שעות של התקפות בלתי פוסקות, ואז מוסיפים עוד 3 בסיסים וכבר תוקפים 14 שדות תעופה ומטוסים ולא חוזרים לבסיסים שכבר כל המטוסים הושמדו, ובגל השני משמידים עוד 107 מטוסים, ובסך הכל התוצאות הן מדהימות. היה לזה מחיר. בגל הראשון נהרגים 5 טייסים ישראלים, ועוד 2 נופלים בשבי, ועוד 3 פצועים שמצליחים לנחות בארץ. בגל הבא יהרגו עוד, ובסופו של דבר 13 מטוסים נפגעו בגלים הראשונים, ומתוכם חלקם נאבדו לחלוטין, חלקם אחרי שיקום רב הצליחו להחזיר. ההצלחה הייתה פנומנלית, אבל ההצלחה הייתה לא רק בהשמדת המטוסים על הקרקע, כי תוך 3 שעות חיל האוויר המצרי מושמד, הרבה מעבר לציפיות. אבל במקרה הייתה עוד תוצאה אקראית למבצע. צמרת הצבא המצרי ושר ההגנה עמר, עבד אל חכים עמר, היה מפקד הצבא, סגן הנשיא, סגנו של נאצר, ומפקד חיל האוויר המצרי מחמוד צדקי מחמוד, ושר המלחמה שמס בדרן, וראש אגף מבצעים, כולם, כל הצמרת הייתה על מטוס איליושין 14, שבא לבקר את הכוחות בסיני לראות מה מצבה. והוא תכנן, הוא המריא ב-7:30 מקהיר, והגיע לבירת מאדה ב-7:50, 5 דקות אחרי תחילת ההפצצות על בירת מאדה. ועל הקרקע כל צמרת הצבא המצרי בסיני מחכה לשר הביטחון ולסגנו של נאצר, והם כולם עודים במסדר, וב-7:45 טרח יורד עליהם מטוס, תקיפה של מטוסי מיראז' מטייסת 105, ומגיע המטוס לנחיתה, והמוביל רוצה לתקוף אותו, אבל דבקות במשימה, עוזבים את מטוס התובלה, היה שם גם עוד איזה מטוס מיג 21 שליווה אותו, ואז פנו אליו. בסופו של דבר מפקד המטוס מבריח, מטוס איליושין, לוקח את המטוס, מסתובב, ומנסה לנחות במטוס אחר. טס מערבה, ומנסה למצוא מקום לנחות. עמר לא מבין מה קורה. הוא יושב בקוקפיט, פתאום מתחילים לזגזג ולתמרן. סוג של פרנויה, די משוכנע שהולכים לחטוף אותו, שבכלל הוא המטרה. שולח את השליש, את מפקד חיל האוויר, והשליש, לראות מה קורה. נכנסים לקוקפיט, טייסים אומרים להם, אל תשאלו, תוקפים אותנו, אין לנו איפה לנחות. לא הבינו, היה לקח לא מעט דקות כדי להבין את גודל הקטסטרופה. רק כשהבינו את זה, נתנו הוראת הפעלה לתוכנית פייד, התוכנית המצרית לתקיפה של ישראל, לדי מטוסי חיל האוויר. מאוחר מדי, מנסים למצוא איפה לנחות, מנסים בשדה אחר ליד התעלה, גם הוא מופצץ, בסופו של דבר רק ב-9:15 הצליחו לנחות בקהיר בינלאומי, 8:15 בשעון ישראל, כלומר 0.5 שעה אחרי תחילת התקיפה. וכשמגיעים לרחבת המטוסים, בכלל אף אחד לא מחכה להם, כי מי יודע להם, אין להם מטוס, לוקח איזה מכונית ישנה שהייתה בטרמינל, תופס אותה, מחרים אותה, וככה תופס את המלחמה את האחרי על כל המלחמה. אובדן השתונות מוחלט, חוסר שליטה, והוא תקוע שעה אחרי שהתחילה מלחמה באיזה מונית שלוקחת אותו למטה הכללי. וההתמוטטות הזו הייתה לה משמעות לא פחות מאשר השמדת המטוסים, כי בערב של אותו יום הוא ייתן הנחיה גורפת לסגת מסיני, ובעצם הקריסה המצרית הייתה מלאה.
זאת אומרת, ממש פאניקה.
כן, פאניקה.
הם משיגים את הכוחות אחרי, באמת, אחרי שנים של התגרות, ואתה יודע, ואיזשהו ניסיון לטשטש את הגבולות של הסכמי שביתת הנשק, פתאום בבת אחת, ככה...
נכון. הנסיגה הייתה גם בגלל, כמובן, כוחות היבשה, שהתחילו קיבלו את יחד עם התקיפה של חיל האוויר, 745, קבלים את ההנחיה סדין אדום, ויוצאים למבצע הקרקעי, אבל השילוב של השניים, ובעיקר האימפקט הפסיכולוגי, כשמפקד הצבא מבין שאין לו חיל אוויר, וזהו, הכלי המרכזי, הכלי ההתקפי המרכזי שלו, שבזכותו גם יש הגנה על כוחותיך, נלקח ממנו, סיכויי ההצלחה שלו צנחו, ובעצם, כמו שאמרת, קריסה ופאניקה, קטסטרופה.
ובעצם, אם אנחנו מסתכלים על מה שתמיד היה חשוב, ההגנה לשמי ישראל תוך כדי התקפה, אז עכשיו אתה, פתאום זה מקבל משמעות אחרת, פתאום אין כל כך ממה להגן, כי...
בדיוק, וזה הרעיון שבבסיס לקיחת הסיכונים. אם אני מצליח להפתיע, ויש לי מודיעין שאם הצד השני עלה עליי, אז אני אוכל לעשות ביטול, נניח, ברגע האחרון, אז הצלחה כזו תיצור כזה אימפקט שלא יהיה מי שיתקיף אותי, ועל זה הייתה מבוססת התוכנית. אחרי מצרים בעצם מתווספות גם מדינות נוספות, ובגל השלישי וברביעי מצטרפות ירדן וסוריה, בגלל שירדן מתחילה בירי לאורך כל הקו החזית, וגם סוריה מחליטים להשמיד את חילות האוויר שלהם, ובעצם בגל השלישי בעצם פונים לתקיפה בירדן, ומפנים מטוסים מהאוויר, ותקיפה לסוריה, למרג'ריאל, סייקל ודמשק, והמשך דמר וטיפו, ובסופו של דבר, עד שעות הערב, מצליחים להשמיד בפועל את חיל האוויר הירדני, 37 מטוסים שהיו להם, הושמדו לחלוטין, שדה חיל האוויר הירדני נשאר בלי מטוסי קרב. הוא היה חיל האוויר קטן מאוד, וגם חיל האוויר הסורי, נפגע קשות, ובסך הכל מושמדים בגל השלישי והרביעי עוד 93 מטוסים, ובסך הכל ביום הזה, יום פתיחת המלחמה, מצליחים להשמיד 402 מטוסים של חילות האוויר היריבים, רובם על הקרקע, רק 26, כלומר רק 5% בקרבות אוויר, רוב רובם של המטוסים מושמדו על הקרקע. חיל האוויר מאבד ביום הזה 23 מטוסים, 20 מתוכם במשימה הזו, במשימת התקיפה במקומות השונים, כלומר 10% היפגעות, זה יותר טוב ממה שחשבו 25%, אבל זה לא מחיר מבוטל, לכן צריך לזכור. אז זהו, אז זה בגדול על המבצע. יש כמה לקחים מעניינים שאפשר לדבר עליהם, ו... אם אנחנו מסתכלים על התוצאות, אז התוצאות היו באמת השמדה של חיל האוויר המצרי, הירדני והסורי, אובדן השתונות בצמרת של הצבא המצרי, עליונות אווירית מוחלטת שחיל האוויר מייצר ומאפשר לכוחות היבשה לפעול ללא שום איום, מגינים על שמי המדינה, אבל מעבר לזה זה גם אפקט אסטרטגי, כי התקיפות האלה קורות במרכזי השלטון, בקהיר, בדמשק, באמן, יש עמודים עצומים של אשן שחור שמתאמר מעל שדות התעופה, וכולם רואים את זה. ובעצם ישראל מצליחה לעשות פה איפון ולשתק, ואם תרצה, זו הייתה נקודת ההכרעה של המלחמה. בתחילת המלחמה, תוך 3 שעות, או אם תרצה ירדן וסוריה, אז עד סוף היום מצליחים להכריע את המלחמה. ולכן במידה רבה הייתה נקודת מפנה בהתפתחות חיל האוויר, כי מכאן ואילך כולם רוצים לחכות, זה הופך להיות מודל, וימשיכו את התפיסה הזו עד ימינו אנו. איך אתה מתכונן, איך אתה בונה את הכוח, איך אתה מתמקד, אפרופו מוקד, במשימה מסוימת כדי להצליח בה ולהביא את ההישג. זה היה מבצע מוקד.
עד כאן הפרק הפעם. תוכלו להזין לפרקים נוספים בפודקאסט עוני המורשת והיסטוריה בכל יישומי הפודקאסטים היהודיים. אני הייתי יונתן רווה, תודה לדוקטור נמרוד הגלעדי שהיה איתנו, תודה לכם שהזנתם, להתראות.